גם כן תרבות עם גואל פינטו.
שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו להסקט סוף השבוע של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. על בריחת מוחות, הממשלה ממשיכה במאמציה להעברת חוקי המהפכה המשפטית. מה נעשה כשיוצרים ואנשי רוח כבר לא ימצאו כאן את ביתם וישימו משכנם במדינות זרות? נרחיק עדות אל מדינות שבהם המעשה כבר נעשה, מרוסיה של פוטין דרך הונגריה של אורבן, אפילו עד גירוש יהודי ספרד נגיע. אז התוצאה הייתה מכה ניצחת על התפתחותה של ספרד במשך מאות שנים. נדבר בזה. גם על אוצר של ממש, אסופה של עשרות שירים של משוררות ומשוררים סורים, שמעמיד בפנינו את השאלה, האם כשעם נחלק לכל כך הרבה שבטים, לכל כך הרבה תרבויות, לכל כך הרבה מלחמות, האם נשארו עם אחד? נצלול אל תוך השירים, ננסה ללמוד מהם. וגם אם כבר שירים, אז פנומנל. השיר של נועה קירל שייצג את ישראל בתחרות האירוויזיון הקרובה שוחרר. שני פרשני האירוויזיון שלנו, אסף ליברמן ועקיבא נוביק, ילמדו אותנו שהשיר הוא בכלל על ישראל ומלחמתה באנטישמיות. עוד דברים בהסקט המיוחד הזה שלנו, עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן. האזנה נעימה.
גם כן תרבות.
והנה, אנחנו מיד מתחילות ומתחילים עם הנושא הראשון שלנו לבוקר זה. למרות מאות אלפי המוחות והמוחים שיוצאים לרחובות ישראל בחודשים האחרונים, הממשלה ממשיכה במאמציה לקדם את המהפכה המשפטית. רק הלילה אישרה הכנסת בקריאה ראשונה שלוש הצעות חוק: חוק הנבצרות, חוק השפיטה וחוק ההתגברות. על הדרך גם חוק החמץ שיעלה לקריאה שנייה ושלישית, והחוק הצרפתי שהגיש חבר הכנסת דודי אמסלם, שיאסור חקירה של ראש ממשלה בעת כהונתו. מצד שני, אמש נודע כי שר החינוך יואב קיש גנז את חוק הספרייה הלאומית והודיע על ריכוך המהלך שתכנן. במקביל, ארגוני המחאה מודיעים על שבוע עמוס בהפגנות היום מחוץ לבתי חברי הכנסת של הקואליציה, ביניהם גם בבני ברק מול ביתו של חבר הכנסת משה גפני. ביום רביעי צפויה מחאה באמצעות כלי רכב בנתב"ג לקראת המראת של ראש הממשלה בנימין נתניהו לגרמניה. ביום חמישי יום שיבוש כללי נוסף, ובשבת כמידי סוף שבוע צפויות הפגנות מחאה בכל רחבי הארץ. לא רק זה, אלא גם חברות מקומיות שממשיכות להודיע כי יוציאו את כספיהן מישראל. בסוף השבוע נודע כי חברת ריסקיפייד הישראלית שנסחרת בבורסה בניו יורק תוציא מישראל את כל שווי המזומנים שלה בסך כחצי מיליארד דולרים. לא רק זה, אלא שמנכ"ל החברה עידו גל הודיע על קידום הקמת מרכז פיתוח בליסבון שאליו יעברו חלק מהעובדים בישראל. הגירה למטרות עבודה, כמו גם מציאת בית בארץ רחוקה, הוא התרחיש המפחיד הבא שעומד לפתחנו. בריחת המוחות מישראל היא איום שבטווח הארוך יפגע יותר מכל בכלכלה המקומית, שלא לדבר בכלל על הרוח של כולנו. ננסה להרחיק עדות, להבין מה עלה בגורל מדינות שהמוח והרוח ברחו מהם. נברך לשלום את ההיסטוריון הפרופסור רענן ריין, בוקר טוב לך.
בוקר טוב גואל.
תודה רבה שאתה נמצא איתנו הבוקר. דוגמאות רבות הגענו יחד איתך בשיחה מוקדמת עד היהודים שעזבו את ספרד.
נכון, אבל ברשותך איזושהי התייחסות מושגית. יש מגוון רחב של מושגים שנועד להתייחס לאנשים שעזבו את ארצם. אנחנו מתכמשים במושגים של מהגרים, של פליטים, של עקורים, של מגורשים, של גולים, והזכרת בריחת מוחות עכשיו. כלומר, איזשהו רפרטואר רחב של מושגים שמנסה להתמודד עם שתי סוגיות עיקריות. קודם כל, עד כמה מדובר בעזיבת מולדת מרצון, או בעזיבה שנכפתה על יחידים וקבוצות, והעניין השני הוא ניסיון לבחון את המניעים העיקריים לאותה עזיבה, האם הם כלכליים, פוליטיים, אידיאולוגיים, אישיים, משפחתיים וכולי.
למה המניעים חשובים לשורה התחתונה? עזבת, עזבת.
זה נכון, אבל אין דין עזיבה מרצון כדין עזיבה כפויה, בגלל סוג הקשרים שנמשך לאחר העזיבה עם מולדת האם שאותה עזבת. בכלל, כאשר מדברים על הגירה, היא אף פעם לא חד-כיוונית, היא יכולה להתחיל ליעד אחד ולהמשיך ליעד נוסף, היא יכולה להיות זמנית ולחזור חזרה, ולכן יש הבדל גדול אם המניע הוא כלכלי או משפחתי, ואז זה עזיבה זמנית, או אם המניע הוא פוליטי ואידיאולוגי, ואז זה יכול להימשך זמן רב יותר, לפחות כל עוד השלטון, המשטר שממנו אתה מסויג, הם ממשיך להחזיק בשלטון.
יש דבר כזה, הפרופסור ריין, גלות פנימית, שנשאר במדינה, אבל מפסיק לשחק את המשחק?
טוב, זו שאלה מצוינת, משום שבאמת יש אסטרטגיות שונות של התנגדות, של מחאה, של מאבק, שמנהלים אינטלקטואלים כנגד משטר שממנו הם מסויגים. כל עוד יש חופש ביטוי, אז אפשר כמובן לפרסם מאמרים, לעשות הרצאות וכו'. כל עוד אפשר להפגין, אפשר לצאת גם לרחוב, אפשר להשמיע את כל הזעקה. אבל כאשר כלי התקשורת עוברים לידי שליטת המשטר ואינם מאפשרים חופש הבעדה, כאשר יש הגבלות על חופש התנועה, חופש ההפגנה וכו', אחת הדרכים היא באמת לבחור בגלות פנימית. כלומר, אם נחשוב על משטרים טוטליטריים, כמו אלה של מזרח אירופה, ברית המועצות למשל, אז אחת הדרכים של אינטלקטואלים זה להגיד, אני מתנתק, אני לא צופה בטלוויזיה שלכם, ולא קורא את העיתונות שלכם, ולא משתתף באירועים שאתם או המפלגה השלטת מארגנים, אני מנסה לשמור על הרוח, לשמור על הערכים, על המושגים שלי באופן פרטי או משפחתי או בחוגים מצומצמים של חברים, ולא יותר מזה, ראינו הרבה סרטים בנושאים האלה על מזרח גרמניה, בתקופות שונות קראנו על זה לא מעט רומנים. אגב, גם...
יש לזה כוח, הפרופסור ריין?
אני חושב שיש לזה כוח, גם משום שזה מחרסן במידה מסוימת בלגיטימיות של המשטר, משום שבמיוחד כאשר מדבר באינטלקטואלים שהיו פעילים עד לאותה עת, ולפתע בוחרים שלא להשתתף ולא להשמיע קול, עצם ההיעדרות, או לעתים אפילו עצם השתיקה, יכולים להדהד לא מעט.
רחוק מאוד. איזה דוגמה יש לנו למשל לזה?
הדוגמה שאני חושב עליה, בין השאר, בשום שאני חוקר גם את ההיסטוריה של ספרד, זה מה קורה בזמן הדיקטטורה של פרנקו. רבים האינטלקטואלים יצאו כמובן לגלות, למסיקו למשל, אבל אחד האינטלקטואלים הבולטים של אותה עת, הפילוסוף חוסה אורטגה יגסט, שחיבר בין השאר מרד ההמונים, בחר להישאר, אבל בחר לשתוק. ועבור רבים השתיקה שלו הייתה מאוד מאוד רועמת. אינטלקטואל ציבורי.
היא הייתה רועמת כי קהל המעריצים שלו חיכה לשמוע את קולו, כי אני חושב מה יותר חזק, דוד גרוסמן בעמוד הראשי של ידיעות אחרונות, או כאן אצלנו בתוכנית, או דוד גרוסמן שותק.
אנחנו מדברים במקרה הזה על אינטלקטואל שלא היה מזוהה עם השמאל, כלומר שלא היה...
אוקיי, אוקיי.
ולכן כן הייתה ציפייה ותקווה של המשטר שהוא יביע תמיכה במשטר לאומי או לאומני, משטר קתולי וכדומה, והוא נמנע מלעשות את זה. במידה מסוימת גם המלכים מנואל דה פאיה, הקתולי ולאומי, הוא בחר... שלא להענות להצעות של המשטר של פרנקו למלא תפקידים ציבוריים בתחומי התרבות, ומרצון יצא לגלות בארגנטינה כדי להמשיך וליצור שם. זאת אומרת, יש אסטרטגיות שונות של מחאה, במיוחד כאשר מדובר באינטלקטואלים שכביכול אמורים להיות שייכים למחנה שעכשיו בשלטון, אבל מסרבים לתת את ידם למה שמתרחש.
כי בעצם אנחנו כולנו מדברים במונחי ה-whitewashing, נכון? אותם משטרים שגם עושים שימוש בכל אותם אנשי רוח ואינטלקטואלים כדי לרקח, כדי להלבין את מה שהם עושים במדינה.
נכון מאוד. גם המשטרים ש... נוקטים יד קשה מאוד, יד של דיכוי כלפי מוסדות אקדמיה ותרבות, חשוב להם מאוד להתהדר הן כלפי פנים והן כלפי חוץ, בתמיכה של איזה שהם אינטלקטואלים, עדיף שיהיו אינטלקטואלים בעלי שם, שיש להם שזוכים להכרה, גם בארצם וגם מחוץ עליו. ולכן יש ניסיון, לפעמים נואש, של אותם משטרים אוטוריטריים, דיקטטוריים, למצוא איזשהם קולות של אינטלקטואלים. נתניהו תמיד עשה מאמצים לנסות ולהזמין הביתה איזשהם אנשי תרבות, אינטלקטואלים, הוא עצמו, בן של היסטוריון, כך שיש לו יומרות להיות לא פוליטיקאי מן השורה, אלא מנהיג רחב אופקים בעל ידיעות תרבותיות, ולכן זה בהחלט חשוב לכל מיני מנהיגים, לכל מיני משטרים, להפגין כלפי חוץ שלא מדובר רק במאבק על כוח, על עוצמה, על שליטה, אלא יש גם לגיטימיות תרבותית, דתית, אינטלקטואלית,
מה שמעניין בדוגמאות שנתת לנו, הפרופסור ריין, נדמה לי שזה אנשים שהייתה להם שפה אחרת ללכת אליה. זאת אומרת, גם אם הפילוסוף חוזה אורטגה איגסט היה עוזב, הוא יכול היה לעזוב מספרד לדרום אמריקה. האינטלקטואלים הדרום אמריקאים בעת משטר הדיקטטורים שם הנוראים יכלו ללכת לספרד. היה להם מדינות שפה שיכלו להרגיש שם בבית. אולי במקרה של הישראלים, אתה יודע, אנחנו כולנו מקשקשים באנגלית, אבל העברית תמיד תהיה האימא שלנו.
זו נקודה מרכזית ומעניינת, כי במידה רבה, והוא הרבה אינטלקטואלים, השפה היא המולדת הראשונה, לפני שאיזושהי טריטוריה היא המולדת, השפה היא המולדת הראשונה, ולכן אין דין גולים שהם אנשי ספרות, היסטוריה ופילוסופיה כדינם של מהנדסים או אנשי הייטק למשל, שלהם התנועה והמעבר הרבה יותר קלים. כן, לנו ילידי הארץ, שעברית היא שפת שלה, גם אם אנחנו מדברים שפות נוספות, אנחנו לא מרגישים באותה מידה של נחות את השימוש בשפות האחרות, וזה אתגר שגורם כיסוס בקרב לא מעט אינטלקטואלים, כאשר הם צריכים לקבל החלטה האם להישאר או לעזור. וכמו הרבה יותר קל לקחת את הלפטופ שלך ולהמשיך לעבוד מבית קפה בניו יורק, ליסבון או כל עיר אחרת, כאילו עבדת בתל אביב או בראשון לציון.
כן, האמת שבית קפה בליסבון נשמע לי אחלה דבר, במיוחד בבוקר הזה. בוא בכל זאת ניסע אחורה בזמן, במנהרת הזמן של טוני ודאג, אל גירוש יהודי ספרד. מה זה עשה למדינה?
טוב, באמת, כדי להבין עד כמה עזיבה של דמויות מרכזיות, של יוצרים, של אנשי מעשה, עד כמה זה משפיע על המדינה, אפשר לבחון רק לאורך פרקי זמן גדולים יותר. קשה יותר לומר עד כמה החיים התרבותיים בפולין היום הם אחרים, מאז 2015, כאשר הממשלה שלהם התחילה רק, במרכאות אני אומר, מהלך של רפורמה במערכת המשפט.
זה לא מספיק זמן, אתה אומר לנו, אוקיי.
נכון.
אבל אנחנו כן, אם הזכרת את פולין, אנחנו יכולים לחשוב על תקופה חשוכה הרבה יותר, כאשר כל יהודי פולין נספו בגלל השואה, שם אנחנו ראינו לאורך השנים מהלכים רבים שקוראים ליהודים אנה חזרו, כי בעצם חיי הרוח שם השתנו לבלי הכר.
זה נכון מאוד, אבל במקרה של פולין אנחנו רואים גם ממשלה שמנסה לשכתב את ההיסטוריה, ממשלה שמנסה לכפות נרטיב מסוים על התקשורת, על האקדמיה, ומוכנה גם לנקוט מהלכים משפטיים כנגד היסטוריונים שמנסים לספר סיפור אחר, מורכב יותר, שבמסגרתו הפולנים לא היו רק קורבנות של הגרמנים, של הנאצים במלחמת העולם השנייה, אלא גם היו לא פעם משתפי פעולה שסייעו בריפה של יהודים. אבל אם אתה מציע באמת ללכת אחורה בזמן, והזכרת את הדוגמה של ספרד וגירוש ספרד, היציאה של עשרות אלפים מספרד, שרבים מהם תרמו באופן מכריע להתפתחות תרבותית, כלכלית, פילוסופית של ספרד, ללא ספק, וספרדים מכירים בכך כבר מזה דורות, הנחיתה מהלומה כבדה על התפתחותה של ספרד. והיסטוריים נוהגים לדבר על שקיעתה של ספרד במאות ה-18 16 ו-17, שבמידה רבה הייתה תוצאה של יציאתם של היהודים מספרד, יציאה שהייתה צפויה במידה רבה מאוד, למרות שלכאורה עמדה בפניהם הבחירה בין המרת דתם לבין יציאה מן המדינה.
אפשר לעשות גזירה שווה בין בריחת המוחות בטורקיה תחת ארדואן לבריחת המוחות הרוסית תחת פוטין? זה הכל דומה?
יש קווים של דמיון, כן, למרות שכל מקרה הוא כמובן מקרה ייחודי. במידה מסוימת אולי נכון יותר לנסות ולהשוות בין מה שמתרחש ועלול להתרחש בישראל לבין מה שקורה בטורקיה, משום שהמקרים של הונגריה ופולין שהזכרת קודם הם שונים, בין השאר משום שמדובר במדינות של חברות בקהילה האירופית שיש לה אפשרות להפעיל מידה של לחצים ומצליחה לרסן לפחות חלק מה יוזמות של הממשלות בבודפשט ובוורשה. טורקיה אין לה את הגורם החיצוני הזה.
אין לה שוטר.
נכון מאוד. מבחינה זו זה דומה. ובאמת בעקבות ניסיון ההפיכה שהיה שם ב-2016, ראינו למשל הדחה של כל הדקנים בכל האוניברסיטאות במדינה, אלפים רבים של אנשי חינוך, אנשי אקדמיה.
כולם פוטרו על ידי ארדואן, כן?
נכון, נכון. ורבים אכן מצאו את דרכם מחוץ למדינה. הנכונות של מוסדות מחקר ומוסדות תרבות לשתף פעולה עם טורקיה ומוסדותיה הצטמצמה גם היא. קשה כאמור לעמוד במרחק זמן כזה של פחות מעשור, עד כמה זה השיג לאחור את טורקיה, אבל אין ספק שזו מעלומה גדולה על חיי הרוח, התרבות, המדע.
על הסדרה כולה, כמובן. מקרה ספציפי מאוד, אבל מרתק, שכדאי שנשים אותו על השולחן, זו הונגריה, וזו האוניברסיטה של ג'ורג' סורוס.
נכון, האוניברסיטה המרכז האירופית, שהוקמה ב-1991, בדיוק בעת הקריסה של כל הגוש הקומוניסטי, וכאשר התחילו תהליכי מעבר מדיקטטורה לדמוקרטיה במדינות האלה. ובאותה עת ג'ורג' סורוס חשב שיהיה נכון לנסות ולהקים אוניברסיטה, מוסד של מחקר והוראה שמעלה על נס ערכים ליברליים ודמוקרטיים, כדי להבטיח שהמעבר הזה מדיקטטורה יהיה לדמוקרטיה מן הסוג המערבי, והאוניברסיטה הזאת, עם הדגש שבא על מדעי רוח ומדעי החברה, הפכה בתוך זמן קצר מאוד למוקד מחקר מרתק, מקום שרבים רצו להגיע אליו, בין אם ללמד ובין אם ללמוד. אגב, במשך לא מעט שנים, הנשיא והרקטור של האוניברסיטה הזאת היה פרופסור יהודה אלקנה, שעבר עמיתי אוניברסיטת תל אביב, אבל כל מיני ערכים שטיפחה, מטפחת האוניברסיטה הזאת, היו לצנינים בעיני ויקטור אורבן ואנשיו, והם טענו שזה חותר תחת ערכי
המשפחה. בכלל הוא הדמון הגדול שלהם שם סורוס, או כך לפחות הם מציגים אותו שם, והם מחליטים, האוניברסיטה כולה, לא בודדים, כל האוניברסיטה לוקחת את עצמה ועוברת לוינה.
נכון, בדצמבר 2018 האוניברסיטה מודיעה על הפסקת הפעילות בהונגריה ומעבר לוינה, משום שלא היו תנאים שאפשרו את המשך הפעילות שם בתחומי המחקר וההוראה, ועדיין עבור אורבן ואנשיו, סורוס והאוניברסיטה הזאת הם אויבים גדולים של התרבות, הציביליזציה ההונגרית כפי שהם תופסים אותה. יש כמובן ניחוח אנטישמי גם לקמפיין הזה, מה שלא כל כך מפריע לנתניהו, לבנו של נתניהו, לחבור למערכה הזאת.
אז אולי מילה לסיום ברשותך, ודיברנו על העוזבים או על יכולת האופציה של בריחת המוחות, האם זה משנה משהו? האם הייתה מדינה שראינו שעזבו 20,000 אינטלקטואלים וזה שינה את דרכי ההרעות של הממשלה?
אני חושב שהתשובה לזה שלילית. לא, אנחנו ראינו שעזיבה מסוג כזה המחיתה מעלומה קשה על חיי הרוח והתרבות, על חיי אקדמיה, מחקר ומדע, אבל זה כשלעצמו קשה לחשוב עכשיו בשליפה על מקרה שבו זה הביא לשינוי משטר. צריך לחצים פוליטיים או מהלכים דרמטיים יותר מאשר איזשהו סטייטמנט כזה, מהלך כזה מצד אינטלקטואלים. יש איזו משמעות על מעמדה הבינלאומי של המדינה, שיתופי פעולה שמקיימים או לא מקיימים איתה, אבל זה כשלעצמו בדרך כלל לא מביא לשינוי המשטר.
ההיסטוריון, הפרופסור רענן ריין, לעונג רב, תודה שהיית איתי הבוקר.
תודה לך, בוקר טוב.
אסופה של שירה מודרנית מסוריה, 78 שירים, 17 משוררות ומשוררים שתורגמו על ידי 4 מתרגמים. עידן בריר, הדוקטור גלעד מאירי, יותם בן שלום וססון סומך, זכרו לברכה. כל זה בתוך גיליון חדש של ננו פואטיקה. יש בו שירי אהבה, אהבתי מגיחה אליך כסוס לבן. יש בו שירת נשים, נשים כמוני לא יודעות לדבר, מילה נתקעת להן בגרון, או שירה קורדית עם מילים כואבות כמו המולדת לא הייתה מולדת, היא הייתה רק סופרמרקט. בסוף הגיליון גם מאמר מאיר עיניים של החוקר, הדוקטור דניאל בהר, ששואל מהי בכלל שירה סורית, האם יש דבר כזה. הוא נמצא איתנו הבוקר, הוא חוקר ספרות ערבית מודרנית באוניברסיטה העברית, הדוקטור דניאל בהר, בוקר טוב לך.
בוקר טוב גואל, שלום.
יש דבר כזה שירה סורית?
יש דבר כזה שירה סורית, יש שירה ששואפת ליצור מיתוס של סוריה, ויש שירה שנכתבת בסוריה ומתלבטת האם היא סורית או לא סורית, כן? יש שירה מקומית, יש שירה של ערים, יש שירה שבאה מחומס ומחלב ומלדקיה, כי הזהויות המקומיות בסוריה הן מאוד מאוד חזקות. אבל יש התלבטות קשה, האם יש שירה סורית או אין. בוודאי שיש מיתוס של סוריה מאוד מאוד חזק.
מה בכל זאת מחבר בין כולם? השפה בלבד?
השפה הערבית בוודאי, שהיא הכור ההיתוך, כן, של כל הזהויות הסוריות האלה. אם כי נכנסת בתוך השפה הערבית הזאת גם המון זהויות אתניות שאינן מוגדרות כערבית. כלומר, אין כאן זהות מוחלטת בין השפה הלאומית ובין האתנוס הערבי. אנחנו מדברים על קורדים, על טורקמנים, אנחנו מדברים גם כמובן על הבדלים דתיים ומיעוטים, דרוזים, אלאווים וכן הלאה וכן הלאה.
אז עם לא נשאר עם כאשר הוא מתפלג לו לחלקים חלקים?
תשמע, העם הסורי זה בעיה מאוד קשה. היום כבר לא הגולים שיוצאים מסוריה הם מנסים לפתח לשון אחרת לדבר על הסורים, לא במונחים של מה שנקרא בערבית שעב, במונחים של עם, משום שהמונח הזה הושחת על ידי הדיקטטורה האסדית שעשתה בו שימוש שקרי ונלוז כדי לקדם את מטרותיה, והיום השיח הוא לגמרי אחר. מדברים על סורים למשל במונח של נפרת, של קבוצות, פרטים, צוותים, כן? אין עם סורי אחד. יש סורים שהם במלחמה להישרדות כקבוצות קטנות, כיחידות קטנות. זה המצב.
והם מדברים יותר את תפארת העבר או את ההווה המדמם?
וואו, זו שאלה, גואל. הם עושים גם וגם. תשמע, הם עושים גם וגם, וגם לא רק השאלה איזה עבר. כלומר, יש את העבר הקרוב של המשפחות שלהם, העבר הביוגרפי שלהם, אבל יש, ותמצא גם בשירים פה, משוררים חופרים, משוררות ומשוררים חופרים עמוק לתוך העבר של מה שהיא סוריה כלוז, כערס הציביליזציה, כן? סוריה שהיא מקום לידת התרבות האנושית בכלל. כלומר, זה גם כן עבר שהם מנכסים לעצמם כחלק מסוריה, וכאיזה, כמו שהייתה הזהות היהודית, הזהות היהודית בגלות, שהיא הייתה הכל, כן? שהיא הייתה יכולה להכיל הכל, ושהרבה אנשים חושבים שהזהות היהודית הצטמצמה בישראל, כך היום הגלות הסורית פותחת את סוריה למשמעויות מאוד 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 רחבות תרבותית, כן?
הספר למעשה מוגדר כ-1950 עד 2022. למה התקופה הזו? מה היה ב-1950 שאולי הוליד תנועה שירית חדשה?
מה שהיה זה היציאה לעצמאות. שוב, אנחנו מדברים על מצב שהוא מצב מאוד מעניין, פוסט-קולוניאלי מאוד מעניין, שבו יש שתי פעולות בו זמנית. אחת הפעולה לבסס מדינה עם מוסדות עצמאיים, מה שהיום כולם מדברים עליו, כן, גם בשיח שלנו בתקשורת, מוסדות עצמאיים, ומצד שני, עדיין בתוך תהליך של nation building, כלומר, nation זה לא state, כן, זה משהו אחר. ושני התהליכים האלה שמתנהלים במקביל, יוצרים תנופה ענקית לשירה, גם כניסיון לבסס אותה כאיזשהו מוסד חברתי, תרבותי, עצמאי, שלא תלוי באג'נדה פוליטית, שהוא כבר לא תלוי באיזשהו מסר, כן? מסר תרבותי, אלא מתקיים באופן עצמאי, וזה בדיוק הרגע הלידה של השירה המודרנית בעולם הערבי ובסוריה בפרט, כן?
אתה יודע, אני חושב על כך שאנחנו לא יודעים ויודעות כלום. אולי השם היחיד שאנחנו מכירים זה אדוניס, כי כל שנה אנחנו רואים את השם שלו ברשימות המועמדים לפרס, רציתי לומר אוסקר, אבל אני מתכוון נובל, לפרס נובל לספרות. שמם מוכר במדינות העולם, במדינות ערב?
חלקם יותר וחלקם פחות. תראה, היום באופן המשוררים שאני כתבתי להם, למשל עבודת דוקטורט, רובם אינם מוכרים גם מחוץ לגבולות סוריה, משום שהתרבות הסורית הייתה בסוג של מצור תרבותי. כלומר, הם לא כל כך יצאו לסירקולציה מחוץ לגבולות סוריה, הם פרסמו בכתבי עת ובהוצאות שיצאו בסוריה, אבל היום השירה הסורית יוצאת לעולם, ושוב, זו שאלה איך המשוררים האלה זוכים לקבלה מחוץ לגבולות סוריה, כלומר, הם צריכים להיות מתורגמים, כלומר, השירה הזאת הרבה ממנה, כמו שאנחנו מציגים אותה היום בעברית, היא מתקבלת בתרגום, שזה כמובן ניתן לטעון מפחית מהעוצמה שלה, וגם בצורת האנתולוגיה, כן? המשוררים האלה בכל מקום בעולם היום מפרסמים אנתולוגיות של השירה הסורית, וזה לפעמים מטשטש את ההבדלים גם באיכות בין המשוררים. חייבים לומר את זה, כלומר, אנתולוגיה היא דבר שמשווה בין כולם, היא דבר דמוקרטי, והיא לא תמיד לטובת המשורר הבודד.
אני רוצה שנשמע יחד, ברשותך, את המשורר ערף חמזה, אני אומר נכון?
חמזה, כן, נכון.
חמזה? חמזה. בוא נשמע אותו, קורא משירו משאלה.
אומניה, פלבאס, פטריקי אלה ביתיקי, وأنت تنظرين إلى شجرة محترقة إلى جثة عندما يرتج جسدك بسبب حصاة صغيرة أو كبيرة في الطريق إلى بيتك وأنت تتأملين يدا مقطوعة أتمنى لو كنت مكانها
ביתיקי, זו המילה היחידה שהצלחתי להבין. אנא, קרא עבורנו, מי שתרגם הוא עידן בריר.
נכון. משאלה. באוטובוס, בדרך לביתך, כשאת מביטה בעץ עולה באש בגופה, כשגופך נרעד בגלל אבן קטנטנה או גדולה, בדרך לביתך, כשאת מתבוננת ביד קרוטה, כל משאלתי היא שאהיה במקומה.
נאמר מילה עליו, הוא קורדי, הוא קורדי סורי, הוא חי היום בגרמניה, הוא בהקשר של מה שדיברנו קודם, תורגם לשפות רבות. השיר היפהפה הזה, גם הקול שלו משגע, בוודאי בשפת המקור, אומר משהו, מסמן משהו, אפשר ללמוד ממנו משהו על השירה הסורית?
בוודאי, בוודאי. תשמע, קודם כל הדבר הזה שהאסון של סוריה, הזוועה, כן, הזוועה, שיש פה גם נכנסת לתוך הרקמות הכי אינטימיות של החיים של אנשים, ופה מדובר כמובן על שיר, סוג של שיר אהבה, כן? שהוא רוצה
שאף אחד לא יכתוב לי שיר אהבה כזה, כן?
בדיוק, בדיוק, אבל שהוא רוצה, קודם כל, הוא רוצה שהדובר רוצה שיתבוננו בו, הוא רוצה שיכירו בו, מדובר פה על חוויית פליטות ועקירות גם, כן? שנכנסת לתוך שירת האהבה. תשווה את זה לשירים של ניזר קבני, שהם כל כך אופטימיים, כל כך בטוחים בעתיד של הערביות והעולם הערבי ויחסי האהבה בין גברים ונשים, האהבה של העידן המודרני, זה היה דור מלא תקוות בשנות ה-50 בעולם הערבי, ותראה לאן שירת האהבה הגיעה כאן. זה מזוויע, זה מזוויע, כן? שמשורר חושב על אהובתו שנמצאת אולי כנראה בסוריה, הוא לא אומר את זה, ומה שהיא רואה בדרך הביתה זה גופות וידיים קרוטות, כן? זה לא צחוק.
אולי זה באמת מלמד אותנו על התחושות שלהם, כי כמו שאתה אומר, אפרופו קבני, אתה לימדת אותנו בשיחה מוקדמת שהוא אחד מהאבות של השירה הסורית. אני הזכרתי את אדוניס, אתה מזכיר את קבני, השלישי שאנחנו צריכים להזכיר מי הוא?
מוחמד אל-מרות, מוחמד אל-מרות, של הקורא העברי אולי פחות מוכר, אבל הוא דמות מאוד מאוד חשובה בשירה המודרנית בסוריה ובעולם הערבי. שוב, משום שהוא שבר מאוד באופן שיטתי, הוא שבר את המרחק, את הפער שבין בוא נאמר, הנאומים הפוליטיים, השיח הפוליטי, השיח השירי הערבי הפוליטי המאוד מאוד מצועצע, מאוד מליצי, ובין החיים הערביים שנחווים כדבר שהוא קצת מפלצתי, כלומר שהוא קצת, שהוא מלא בסבל, שהוא מלא בהשפלה, ומוחמד אל-מרות, בגלל הסיבה הזאת שבתוך האופטימיות הזאת של שנות ה-50, הוא הסתכל בעיניים, בתוך הזוועה של המודרנה הערבית, ומה שמתחולל בחברה הערבית, בגלל זה היום הוא משורר שנחשב פורץ דרך, כן? שבזמנו היה שולי מאוד, כן?
איך צללת באופן אישי אתה דווקא אל העולם הזה? מה לקח אותך אי אז, אני לא יודע מתי, דווקא לתוך הבריכה הזו לקפוץ?
תראה, זה הכל התחיל מתרגום, אני חייב לומר, זה הכל התחיל מתרגום של עמיתי יוסי סדן מאוניברסיטת תל אביב, שפגש את המשורר סלאח דיאה בפריז, שהוא גם נמצא בקולקציה הזאת, באוסף הזה סלאח דיאה, ותרגם שירים שלו לעיתון הארץ, למוסף הספרות של עיתון הארץ, ואני קראתי ונדהמתי ששירה כזאת נכתבת מסוריה, כי אני הכרתי את השירה הסורית באמת של אדוניס וקבני, ופתאום הגיע איזה מין קול אחר, שוב, גם דרך העברית זה עבר, מן קול אחר, שמדבר בצורה אחרת, שמלא אנרגיה ומלא תעוזה. ואמרתי, אני חייב ליצור קשר עם האיש הזה, והתחלתי לדבר איתו, ופגשתי אותו בפריז, ופתאום נחשף בפניי עולם שלם, שהוא לא מוכר מחוץ לסוריה, שלא נכתב עליו שום מחקר אקדמי רציני, בשפה הערבית קצת, אבל בטח שלא בעולם הדובר אנגלית או הדובר עברית. וראיתי שיש כאן עולם שירים מרתק שהתקיים בשוליים, בשוליים של כל מה שאנחנו יודעים על סוריה, באמת.
אותם משוררות ומשוררים המופיעים בסופה הזאת יודעים שהם תורגמו לעברית? הם אישרו את הפרסום שלהם? יש להם יחסים נחמדים עם ישראל ועם השפה העברית? ניסיתי, ראית? ניסיתי, כן.
לא, לא, זו שאלה, תראה, הרבה משוררים שאני רציתי לתרגם ועדיין בחיים, פניתי אליהם ושאלתי והם לא הסכימו שהשירים בעברית.
ולא משנה לאיזה מדינה הם גלו, כן? זה לא משנה את הסנטימנט.
נכון, וגם ידידי עידן, אני יודע שפנה לכמה וכמה משוררים שסירבו להופיע בעברית. המשוררים החיים, כלומר מי שעדיין נמצא בחיים, ואפשר היה לשאול אותו, כולם נתנו את הסכמתם, אבל שוב, זה גם ברבון מוגבל, כלומר, משום שזו אסופה, ומשום שזה לא מופיע, כאילו זה לא יופיע בספריות על שמם, יש איזה, באונתולוגיה יש איזה משהו, איזה רובד שמאפשר למשוררים לשמור על עמימות, כי הם לא מופיעים בשמם על הספר. צריך לפתוח כדי לראות את תוכן העניינים, זה כבר הבדל משמעותי. אבל כן, זה לא פשוט. שתדע לך, אבל שהרבה דווקא מהמשוררים הקורדים, נוטים יותר להבין את המצב של, בוא נאמר, של המצב המורכב של הישראלים והיהודים במזרח התיכון. זה אני יכול לומר לך.
אני רוצה אולי לסיים את השיחה שלנו בשיחה על גלות, אבל על עוד מילה אחת אני רוצה שנאמר על המשוררות הנשים. עד כמה הן שונות בתמה שלהן, בדברים שהן מעבירות במילים שלהן מהגברים?
זה שאלה מרתקת. תראה, יש משוררת אחת, סניה סאלח, שכלולה באנתולוגיה הזאת, שהיא הראשונה לדעתי, היא חלק מהתנועה, היא באמת בת דורו של אדוניס, היא גיסתו של אדוניס, והיא ניסתה באמת לכתוב שירה מודרניסטית, עם מלאה עמוסת סמלים, כסוג של כתיבה נשית, כתיבה נשית במובן שאלן סיקסו מדברת על כתיבה נשית, כלומר שיש בה איזו נוכחות של הגוף, של האימהות, של כל הדברים המזוהים עם הנשיות, ולכתוב מתוך זה שירה מודרניסטית מאוד מאוד מורכבת ו... לא שקופה, כן? ממש לא שקופה. לאחר מכן, מה שרואים בהתפתחות השירה הנשית בסוריה, שיש התקרבות הולכת וגוברת בין מה שכותבים נשים ובין מה שכותבים האוב, לפחות סגנונית, בין האופן שכותבות נשים ובין האופן שכותבים גברים, משום שכולם עוסקים בעצם באיזו חוויה היסטורית משותפת, יומיומית, השירה בעצם קצת מאבדת מהגובה המטאפיזי שלה. ודווקא ברגע הזה של המודרניזם, בשנות ה-60, דווקא אז יש כתיבה נשית סורית מאוד מאוד נועזת, בעיניי לפחות. אז אני ממליץ לקרוא את השירים שלה מאוד בקובץ הזה.
אני רוצה שנסיים עם שיר ששבר את ליבי. אני לא יודע לכמה חתיכות שיר יכול לשבור לב, אבל הוא הצליח כנראה במקסימום, וזה מדבר על ההגירה, כי רבות ורבים מאותן משוררות ומשוררים, אודותם אנחנו מדברים, כבר לא חיים במולדתם. האם תוהי לקרוא עבורנו את שירו של לוקמן דרקי?
נכון, לוקמן דרקי, כן. בשירה הגירה האחרונה, זה השיר. נהגר מן הארץ משטרים נפלאים שלנו. ניקח את ילדינו, את אבותינו ואת אמותינו הרחק מהמולדת ולא נתגעגע לדבר. נשכח את ריח אדמתנו ובתינו. נשכח את הרחובות שבהם שוטטנו. נשכח את סיפורי האהבה ואת חברינו. נשכח את הסתירות ואת המעצרים המשונים. נשכח את המנגינות ואת השירים ונמשיך הלאה. נשכח את מבטיכם החצופים אל עבר נשותינו היפות, ואת העובדה שהייתם מוכרחים להכניס אותנו לבתי הכלא. נשכח את חיפושינו המצמיתים אחר חירות. מעיניכם לא תזלוג דמעה על התקלקותנו. אתם אפילו תשמחו, אבל מיד תתחרטו שלא דאגתם שנשאר. מי יקנה עכשיו את המוצרים שלכם? מי ייכנס למסעדותיכם ומי ישן במלונותיכם? מי ישתמש בשירותי הטלפון שלכם? מי יטייל בגינותיכם? ומי ידבר עם חבריו בטלפונים הניידים שלכם וישלח הודעות הזדהות לאחיו הנאחזים בביתם? מי ישלח את ילדיו לבתי הספר שלכם? מי ישחה בים שלכם? מי יתפלל במסגדיכם ובכנסיותיכם? אנחנו רק נזכור שהמולדת לא הייתה מולדת. היא הייתה רק סופרמרקט גדול, ואנחנו לא היינו באזרחים, רק לקוחות. דן בריר המתרגם.
איזה פחד. טוב. נאמר שוב, מאזינות ומאזינים, שירה מודרנית מסוריה, 1950 עד 2022. זה יצא עכשיו בגיליון החדש של ננופואטיקה, כתב עת לספרות קצרה בהוצאת מקום לשירה, וכמו שאמרנו, סוף הדבר. המאמר ממש מאיר עיניים של החוקר, הדוקטור דניאל באר. לעונג רב, תודה שהיית איתי הבוקר.
גם לי, תודה. תודה גואל, תודה רבה.
The way I'm talking, hey. So you stand there, keep on calling me names. No, I'm not your enemy, so if you're gonna do it, don't do it. Hey, do you wanna check my DNA? All the stories done to go away and believe in fairy tales, oh. If you're gonna do it, I'm gonna stand in like a unicorn.
פנומן, פנומן, פנומנל, פנומן, פנומנל. זה שיר אחד, זה שני שירים, שלושה. לאיזה מקום השיר הזה יגיע בתחרות האירוויזיון? אז כן, זה יוניקורן, השיר של נועה קירל, שייצג את ישראל בתחרות האירוויזיון הקרובה, אמצע מאי בליברפול, בריטניה. אז איך הוא? שני מומחים איתנו, מנחי כאן 11, פרשני האירוויזיון שלנו, אסף ליברמן שאיתי כאן באולפן, שלום אסף.
שלום גואל. גם ליברפול יצא לך בצרפתית, שמת לב? בליברפול. ליברפול שר בבריטניה.
בחו היומיני. בליברפול שברו היומיני. עקיבא נוביק, שלום גם לך, יקירי. עקיבא איתנו או שעקיבא נפל לנו? טוב, אז אנחנו נסתפק באסף בינתיים עד שיעלו.
למה עקיבא לא בא לאולפן?
תגיד, כמה שירים יש בשיר הזה?
כן, זה נראה באמת הרבה סגנונות, אבל אני חושב שזה גם חלק מהחוזקה של השיר, הרצון, הרי יש מגבלת זמן לשירים באירוויזיון, שלוש דקות, והיה פה רצון, אני חושב, יפה מאוד, לתת לך בתוך הקפסולות של שלוש דקות, להפציץ
כל מה שאנחנו יודעים.
בכל מה שאנחנו יודעים לתת. ועכשיו השאלה היא, האם זה נדבק, אם זה לא נדבק, אם זה נשמע מורכב, אם זה נשמע כמו יצירה שלמה, או שנשמע כמו יצירה מפוצלת, והדעות בעולם חלוקות בעניין הזה.
ודעתך שלך, מר ליברמן?
אני חושב שזו תפיסה לא נכונה לגבי מה זה שיר לאירוויזיון.
אוקיי.
כי מה ששמעת עכשיו,
כן.
זה אספקט אחד ולאו דווקא הכי חשוב של השיר לאירוויזיון. זה עכשיו נקודה בדרך, נקודה חשובה. השיר, עד שהוא מגיע לאירוויזיון, עובר המון תהפוכות. מה שאתה תראה, למשל, אחד הדברים שהכי מדברים עליו בשיר הזה, זה הקטע הנועל, 30 שניות.
רוקדת, רוקדת, רוקדת.
שבו אתה כרגע לא יודע מה, אתה בעצם עדיין לא נחשפת לשיר. כי 30 שניות הדרמטיות האלה, הקרשנדו הזה, הפיצוץ שאמור לבוא בסוף, אתה אמור לראות אותו על הבמה. אז יש לך איזה נעלם מאוד גדול בתוך השיר. מה יהיה על הבמה ב-30 שניות האלה? אתה לא יודע. ולכן העמדה של השיר היא חלק סופר חשוב בתוך השיר, שאנחנו נדע אותו רק בליברפול
במאי. שברו היומיני. כן. אנחנו, עוד רגע אשאל אותך גם על הסוף, כי זה סוף נורא מוזר. לא, אני לא מבין את הסוף הזה, ולא משנה כמה פעמים אני כן. מאזין לשיר הזה. נברך בינתיים גם את עקיבא נוביק שהצטרף אלינו. עקיבא, אתה איתנו.
אבל באיזו ברכה נברך אותו.
נברך אותו בשלום.
שלום.
כך נהוג בידו.
שלום לך ולבני ביתך. שלום.
עקיבא, עד כמה העובדה של הקליפ של השיר הזה יש מיליארד צפיות, או מיליון צפיות, או מאות אלפי צפיות וכאלה, עד כמה הוא חשוב להצלחה של השיר בתחרות עצמה?
זה חשוב קודם כל, כי באירוויזיון יש נבואות שמגשימות את עצמן. טבלאות האימורים הן לא רק אימורים, הן גם תחזיות שמשפיעות על המציאות. אנשים מתיישרים לפי הטבלאות האלה, לא סתם בכל השנים האחרונות הטבלאות האלה שקפו פחות או יותר את התוצאה הסופית, ולכן אנחנו עוקבים גם אחרי המיקומים בטבלאות האלה, כי זה מחשבה יוצרת מציאות. אני שומע את האש שבורקת בעיניו של אסף דרך קו הטלפון. וזאת השאלה באמת, כמה להבות יבערו באירופה? תראו, כל מה שאסף אמר כמובן נכון, על אף שלא שמעתי את דבריו, אבל אירוויזיון צריך להיות גם סיפור. מה הסיפור שאנחנו מוכרים? אוקראינה כמובן היה סיפור. טוי היה סיפור ענק שנתן סיפור מצוין שגם מתאים בדיוק בזמן.
אבל עקיבא, אתה יודע, שים לב שבפה, ביוניקורן, יש סיפור שהוא בעיניי די ברור כשקוראים את הטקסט, בשביל אף אחד עדיין לא מדבר עליו.
עקיבא, אתה חייב להקשיב, כי אני קיבלתי הקדמה לפני השידור. הוא הולך לעשות לנו עכשיו שיעור בציונות.
השיר הוא די ברור שהשיר מדבר על מדינת ישראל, ועל העם היהודי, ועל מאבקו באנטישמיות בעולם, האנטישמיות הישנה והאנטישמיות החדשה.
עוד לפני קום המדינה, נכון? כלומר, עוד מסופות בנגב ועלילת דמשק.
לא, אבל זה, אנא, אבל זה ממש לא מתרים. מצחיק. Hey, זה מפורש, זה מדלי מפורש, זה לא... זה סופות בנגב מפורש, אתה לא צריך אותי בשביל זה. You don't like the way I'm talking. Hey.
לא, לא אוהבים אותנו.
So you stand there, keep on calling me names.
אתה קורא לי מילים מאוד לא יפות.
No, I'm not your enemy.
אני לא אויב שלכם.
So if you're going to do it, don't do it. ואז היא אומרת כבר משהו שנוקר כבר התראינה והתייחסה אליו. You don't want to check... do you want to check my DNA? זה די ברור.
זה בודקים מי אנחנו, כן?
ואז היא כותבת... ואז היא אומרת... יש כאן רפרנס ברור לפרוטוקולים של זקני ציון. Older stories, time to go away. ואז היא אומרת, ואז היא אומרת, אני הולכת לעמוד פה, אני הולכת לעמוד פה כמו חד קרן,
כן.
ואתם חושבים שאני אסתובב, שאני אשפיל מבט, שאני זה, לא. אנחנו, העם היהודי פה, עכשיו, זה ממש, אני לא צוחק אפילו, זה, 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 זה פשוט, זה שם, זה בתוך פרצוף של מדינות העולם. עכשיו, השאלה היא, האם אנחנו מחצינים את הסיפור הזה, כן או לא, ולדעתי אין, לדעתי אין פה איזה שיח שזה הסיפור של השיר.
זאת אומרת, אתה אומר לנו שבעצם השיר הזה של האירוויזיון, שקירל שולחת לאירוויזיון, הוא המשך ישיר לחליפת קניה ווסט שהיא לבשה ב-MTV.
וואה.
חזק.
אה?
וואה. אני רק, אני מודה שהבחירה דווקא בחד קרן היא לא ברורה לי. אני רוצה...
היית צריכה להגיד סטאר אוף דיוויד. סטאר אוף דיוויד.
או נגיד, אם אתה בוחר חיה, אז יש ל... נו, בכי השם של הלהקה, גל ניסמן, סולל פול טראנק, יש להם אלבום שגם ממוטה. עכשיו, הם יצקו תוכן בממוטה, שזה ברור, מישהו שממשיך...
אתה קראת לנו שמנים בעצם?
שממשיך ללכת את כל הדרך, למרות הכל וזה. חד קרן, אני לא יודע, זה המשמעות של חד קרן?
לא. התשובה היא לא.
תודה רבה לך, גואל פינטו. נמשיך לנושא הבא, עקיבא שלום.
עקיבא, איך השיר?
השיר טוב מאוד. כן, תראה, אני נזהר בסופרלטיבים מוגזמים, זה שיר, מה שאני אוהב בו זה שיר שהוא משתפר. כלומר, כמו למשל, בשנה שעברה ודאי כולנו זוכרים את השיר השוודי של קורניליה ג'ייקובס, Hold Me Closer, זה הולך ומשתפר מכל ההזרה.
רק אתה זוכר, עקיבא, אני מתנצל.
זה השיר הטוב, זה השיר הטוב ביותר בכל הזמן באירוויזיון, אני חושב שאין אדם שלא מסכים על הקביעה הזו.
והשאלה היא כמה פעמים...
אפשר לכוון, אפשר להשתלט על השידור ברגע? אפשר לשים את Hold Me Closer של קורניליה ג'ייקובס אחרי הזה?
מחפשים לך, כן.
תודה רבה.
כן, והשאלה היא כמה פעמים יאזינו המדרגים לשיר הזה, כי זה שיר שבאמת הוא הולך ונצרב, אותם נחקש, והוא נחקש מאוד. יש בו המון המון, כל 10 שניות מתוכו, אם אתה מאזין להם...
מתחלף השיר, כן.
כן, אתה אוהב אותן מאוד, זה קטעים נהדרים, 30 קטעים אולי, או 10 קטעים נגיד, שמצוינים. אבל השאלה היא כמה פעמים ישמעו אותו, והאם הסיפור שלנו, שאסף כל כך היטיב לתאר, האם הוא יתפוס באירופה, או שהם לא יאזינו לו משמעות, ורק יקשיבו לגימיקים, ובגימיקים אנחנו לא ננצח, כי יש השנה גימיקים גדולים מאוד.
אגב, אבל באותו הקשר, עקיבא דיבר על טבלות האימורים. טבלות האימורים, אני נדמה לי שבזמן הזה, כשהתחלנו לדבר על טבלות האימורים בשנה שעברה, האיטלקים היו מאוד מאוד גבוהים.
כן.
ואז קרה איזה...
מחמוד.
כן, קרה איזה מופע עם בריבידי, קרה איזה מופע אוקראיני, עכשיו זה התופעה הקיצונית ביותר של דברים מחוץ לשיר שמתרחשים במציאות. זה ברור שזה האירוע הקיצוני ביותר. אבל עדיין יכולים לקרות דברים שהם מחוץ לשיר, גם תופעות טיק טוקיות, תופעות אינסטגרמיות, דברים שיכולים לקרות שהם לאו פוליטיקה, שיתנו לשיר או בוסט מטורף, או יחלישו אותו. כלומר, אני אומר, זה שיצא השיר זה נקודה בסדר בדרך, היא נקודה חשובה בדרך, אבל היא לגמרי לא התוצאה הסופית של השיר.
אני רוצה רגע, עקיבא, עד כמה הפוליטיקה, אנחנו תמיד מדברים על פוליטיקה, עד כמה הפוליטיקה הפנים-ישראלית, מה שקורה פה בחודשיים האחרונים, יכול להשפיע על התחרות?
אני לא חושב שיש לזה כל כך חשיבות באירופה. דמיין שאתה מצביע עכשיו לשיר הפיני או האוקראיני או הספרדי. האם אתה...
אין לי מושג.
שיקולים של הפוליטיקה הפנימית שם? לא. נטע ברזילי ניצחה בזמן שהייתה פה התלקחות בגבול עזה, והוא כמו שגרירות אמריקאית. אני לא חושב שיש כל כך חשיבות. יש חשיבות לאם אנשים אהבו את השיר או לא.
אסף, תגיד מילה על סוף השיר, למה הוא נגמר כמו שהוא נגמר, ומה היא תעשה שם על הבמה כשהוא ככה נחתך, כאילו אמא שלי עכשיו נכנסה לחדר בזמן שהיא לא הייתה צריכה להיות שם.
אני חושב שזה בגלל ש...
הוא אמר אסף, שמת לב אבל שהוא אמר אסף, ואז שאל שאלה.
אבל תן לו רחוק, תן לו, והמשטרה באה לעצור אותו.
לא, אני הכי מפרגן לעקיבא בעולם. אני הכי מפרגן לעקיבא בעולם, אני רק רוצה ש... שאתה יודע שהוא אמר אסף לפני.
בבקשה, עקיבא.
פתח אסף ואמר, כן.
עקיבא.
אז לחזרה הראשונה יש חשיבות מאוד גדולה, כי שם באמת כל הבלוגרים מסתכלים. יש לנו בסך הכל 3 דקות ללכוד את תשומת לב העולם, ונדמה לי שמשם זה נובע. אסף.
כן, אתה כאילו רגיל לזה, דיברו על זה שזה משהו שלא נעשה בעולם. אני לא יודע אם זה לא נעשה מעולם באירוויזיון, ויש כאן באמת ניסיון ללכת לכיוון אחר בפיק. אתה רגיל שכאילו אתה שומע איזה זמרת שתשבור את הנברשות של האולם, אז פה אנחנו מנסים לשבור את הנברשות של האולם בדרך אחרת, שאינה ווקלית, יש אינסטרומנטליות חזקה מאוד, ותהיה, והכל תלוי במה יהיה שם על הבמה.
ולרקוד היא יודעת, זה, בזה אין שום ספק. מתי אתם נוסעים שניכם?
הכרטיסים אצלך, עקיבא, מה כתוב שם?
ממש לקראת...
תרכיב את המשקפיים.
‫-החמר הראשון. אנחנו נגיע יומיים קודם, כמובן, כדי להתכונן, להקים, ללבוש את התחפושות וכולי.
חימום קולי.
השידור הראשון בכאן 11, כמובן, יהיה בתשעה במאי, כשנועה תעלה לבמה.
היא בחצי הראשון, נכון, טוב שהזכרת לנו.
והקשה מאוד, צריך להגיד.
צריך להזכיר את לורן שזכתה הלילה.
לורן זכתה, היא מתמודדת מולנו בחצי גמר הראשון. יש שם את הפינים המאוד מאוד חזקים עם צ'ה 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 שלהם.
כמובן.
את עושה כאילו אתה לא יודע מה מדובר.
אבל אמרת צ'ה 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 צ'ה, אני אלמד את זה לאחר כך. העובדה ש...
נורווגיה עם שיר חזק מאוד של אלסנדרה, יש שם הרבה דברים.
והעובדה ששוודיה שולחת שוב את לורן, שזכתה לפני עשור באירוויזיון, ושוב היא רוצה לזכות, לא, לא יפה, זכית, תחי הביתה, גברת.
תפנה את המקום.
לא, לא.
זו אמירה פוליטית?
לגמרי.
זו אמירה פוליטית? זכית, תפנה את המקום, תן לאחרים?
לגמרי, לגמרי. רק זה. אם לא, נצא כולנו לרחובות. אסף ליברמן, עקיבא נוביק, לעונג רב, אתם היוניקורנים שלנו. תודה שהייתם איתנו הבוקר.
תודה, יוניקורן. ביי, לתם.
זהו, הגענו לסיומו של אסקט נוסף, לסוף השבוע של גם כן תרבות, מבית כאן תרבות. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן. תודה שהייתם איתנו, עד הפעם הבאה, להתראות.